מאוד נעים להיות איתכם שוב במעמד הזה, מאוד נפלא, ותודה רבה לכם על קבלת הפנים הנפלאה שאתם ערכתם לנו, גם בשדה התעופה, גם ביום הים, גם כאן שהגענו מצאנו בית מטופח ונקי וגינה מטופחת ומסודרת, ואתם מאכילים אותנו במטעמים. גם אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. אז תודה רבה לכם. תודה רבה. אני יודעת שרבים מכם עשו מאמץ לסיים את הקורסים, וגם בזה אני מאוד גאה. ואנחנו נמשיך השנה במסורת היוגה. ובסמסטרים הקודמים במסורת היוגה, עברנו על הפרקים של סוואמי סטיאננדה על בקטי יוגה, היוגה של אהבה. לא סיימנו, יש עוד קצת. היום נמשיך, ויהיה עוד שיעור או שניים, ובזה נסיים את הנושא. אבל לפני שנמשיך, אז אני ביקשתי, קונצ'וק הוא התנדב לערוך את כל הקבצי שמע של השיעורי בקטי שניתנו עד כה. והילד, כן, אז היא עזרה בתמלול, תודה רבה. כן, אז אני ביקשתי מקונצ'קלה שיכין סיכום בשבילנו, להזכיר לנו בראשי פרקים, כי כיסינו די הרבה בנושא הזה, את החומר שכבר כיסינו, אז אנחנו נפתח עם זה.
אז זה סיכום תקציר של כל השמונה שיעורים שהיו עד עכשיו. אז בספרו של סוואמי סטיאננדה, אחד הנושאים שהוא נכנס אליהם בפרק 15, והוא פורס את זה לאורך ארבעה פרקים, זה בקטי יוגה, היוגה של אהבה והתמסרות. בקטי יוגה, אחת מהשיטות היותר חשובות בתרגול היוגה. לכולן יש מקום, אבל זאת אחת הדרכים המדהימות ביותר לקדם אותנו בדרך, דרך של התמסרות. והיא במיוחד מדברת ליבה של הלמה היקרה שלנו. היא הזכירה לנו את זה בלימוד בסמסטר הקודם. אז הלמה לימדה ואמרה שהשיטה של בקטי יוגה, היא משולבת לגמרי גם בשאר התרגולים שאנחנו מקבלים במסגרת הטנטרית וגם בשיעורים הפתוחים. קורס תובנות הוא כולו בקטי יוגה. אלמה ממליצה לנו להקשיב ללימוד הזה עם ראש פתוח ולזכור שיש תוצאות לתרגול, שהן רחוק מעבר למה שאנחנו מדמיינים, רחוק רחוק מעבר. במהלך הקורס אלמה ציטטה מאנשים שעשו את הדרך ושהצליחו בדרך ונתנו לזה ביטוי בספרות. והיוגים הגדולים שנתנו ביטוי לבקטי נותנים לנו דוגמאות של הדברים שהתרגול של בקטי מביא אצל המתרגלים, ושמענו מאלמה לאורך הלימוד את הדוגמאות. המילה בקטי באה משורש פאג'ה, שפירושו להעריץ או לשרת או לאהוב או להיות מסור. כשאנחנו אומרים את בטיבטית את התרגול עם הלמה שניין טנצול, אז זה הצול, זה הבקטי. זה הלב של בקטי, הדרך של התמסרות. מי שמתרגל בקטי הוא נקרא בקטה. בקטי יוגה, בצירוף מילים הזה יש שתי משמעויות. אחת זה הדרך של התרגול, והמשמעות השנייה זה החוויה שהדרך מייצרת, ההתנסות שהדרך מייצרת. הרמה המתקדמת של בקטי מופיעה באופן ספונטני, כשיש לנו מודעות גבוהה יותר, ידע גבוה יותר ותובנה של משהו שקודם לא הייתה לנו. כשזה קורה, עולה הבקטי. בקטי היא ביטוי לחוויה אדירה של שמחה, כשאנחנו פוגשים בחוויה ישירה את זה שהוא מעבר למילה. בעקבות החוויה הטרנסצנדנטלית מופיעה הבקטי המהממת הזאת. אי אפשר לייצר את זה באופן מלאכותי, אנחנו לא יכולים לזייף בקטי, זהו ביטוי של עונג רב עצום מעבר לכל דמיון. במסורת שלנו במעיינה אנחנו מלכתחילה מדגישים את האספקט של הבקטי. אצלנו ההתמסרות היא ללמה, במסורות אחרות יש התמסרות לאלוהים או לאמת או לברמן או לישו או כל מיני דמויות, זה הכל עובד, אם זה פותח למישהו את הלב זה עובד. הנקודה היא לא כל כך האובייקט כמו ההתמסרות לאובייקט. למי שמתרגל את הדרך היטב, היא עוזרת להביא הרמוניה בחיים. היא מביאה לחיים את השמחה שאנחנו כל כך נחשפים לה. מי שמתרגל בקטי היטב, אין לו בעיות יותר. תרגול של בקטי, יש לו תוצאות שיכולות להביא לטרנספורמציה גמורה בחיים של אנשים. החיוני זה ההתמסרות שאנחנו מרגישים. בלי תחושת ההתמסרות אי אפשר לתרגל בקטי יוגה. עוד עלמה אמרה שתרגול חוכמה יכול להביא לפתיחת הלב, לאהבה והתמסרות, ולהפך. שני הדברים יקרו, זאת אומרת התרגול של אהבה והתמסרות, אם הוא עובר סף מסוים, הוא יביא אל החוכמה. בעולם המודרני שלנו, שהוא כל כך מכוון לאינטלקט ונשמח על האינטלקט, על המדע וכך הלאה, בקטי יוגה לא תמיד מתקבלת בהבנה, אבל זאת צורה מאוד עוצמתית להגיע לרמות גבוהות של תודעה, אלא מעבר. בקטי היא דרך נפלא להגיע לחוכמה שמעבר, פראז'נה פרמיטה, דרך שמאוד מקצרת את הדרך בגלל שהיא עובדת ישירות על הלב. אז בקטי היא השיטה העוצמתית ביותר לעבור מעבר. בקטי היא גם אמצעי לבטא מודעות גבוהה יותר, וגם עצם הביטוי למודעות הגבוהה יותר, שכשמישהו נוגע שם זה מתבטא בבקטי, זה יפרוץ החוצה בדמות בקטי. עד לנקודה מסוימת אצל המתרגל, התרגול יהיה מונע על ידי אמונה באפשרויות שהדרך תומנת בה, עד שיצרנו תובנות וחוויות אותנטיות. אבל ברגע שיש אפילו פסיק קטן של חוויה אישית אותנטית, אז כל המצב משתנה ובקטי הופך לחוויה, ומשם הספקות מתנקים כבר, אנחנו יודעים שאנחנו על הדרך, ואז היא מתעצמת ומתעצמת. דיברנו גם על המכניקה של בקטי, ואמרנו שהמטרה של בקטי היא לפתח ריכוז חד נקודתי כלפי האובייקט של הבקטי, האובייקט של ההתמסרות. אם יש לנו התמסרות חזקה לאותו אובייקט, אז הבקטי תקרה באופן ספונטני, וכל התרגול הוא כזה של לכוון אנרגיה, לתעל אנרגיה לעבר אובייקט אחד. ואמרנו גם שהרבה דתות ודרכים רוחניות משתמשות בבקטי, נצרות, הינדואיזם, אסלאם. זה לא משנה באיזה זרם או דת אדם מתרגל בקטי, אם הבקטי עצומה מספיק, חזקה מספיק, ההתמסרות חזקה מספיק, היא תביא לחוויות הטרנסצנדנטליות, ולכן דתות רבות ודרכים רבות השתמשו בבקטי ומשתמשות בבקטי. מטרה אחת בבקטי זה לעזור לנו לתעל את האנרגיה, לרכז את האנרגיה. במצב רגיל בחיים הרגילים שלנו, האנרגיה שלנו מפוזרת לכל עבר, המיינד שלנו מתרוצץ לכל מקום ואנחנו מאוד מפוזרים, גם כשאנחנו מתחילים לתרגל מדיטציה, זה לוקח זמן עד שאנחנו יכולים ליצור את הקרן לייזר הזאת של הריכוז. אז בקטי מאוד עוזרת לעשות את זה. פה זה ייחודי לבקטי, בגלל שאנחנו מתמסרים לאובייקט שהוא מחוץ לנו, אז זה עוזר לנו מאוד לשחרר את האחיזה באגו, באני, בעצמי, בגופי, בתודעתי, בשלי, בייחוד שלי, בכישרונות שלי, בידע שלי, בשלי, שלי, שלי. זה עוזר להוריד קצת את הרעש הזה. ובזמן שהיא עושה את זה וכל הרעש הזה יורד, אנחנו מתחילים יותר להתחבר למודעות קוסמית גבוהה יותר. הבקטי מהווה כוח מאזן לאינטלקט, במיוחד במערב, שאנחנו מגיל צעיר בבית ספר, מכיתה א', ואולי עוד לפני זה, אנחנו מכוונים לעבוד עם הראש ושוכחים לעבוד עם הלב, אז בקטי עוזרת לנו לאזן את זה. בקטי נותנת גם כיוון ודרך ונתיב לשחרר רגשות ותחושות למיניהן. בקטי משמשת שיטה מושלמת לוותר רגש ולנתב את הרגש בצורה טובה, בצורה חיובית. הרגשות לא רק שמשתחררים ומבוטאים, אלא הם מנותבים לכיוון שעושה את התודעה שלנו חד נקודתית. וגם דיברנו על השילוב של בקטי עם קרמה יוגה. אפשר לתרגל קרמה יוגה בלי בקטי, אבל השילוב הוא מנצח. כי אז אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כשזה מלווה ברגש חזק. וזה אנחנו יודעים מהלימודים שלנו על קרמה, אז הקרמה היא הרבה יותר עוצמתית כשהיא מלווה ברגש חזק. בקטי עוזרת לסלק עצירות אינטלקטואלית. זה גם עוזר לנו לשחרר אחיזה, להיות יותר רילקסט. בקטי מאוד עוזרת לנו לפתח מודעות, מעצימה מאוד את המודעות. המנגנון שבאמצעותו היא עושה את זה, זה המנגנון של דרנפה, של זכירה. בגלל שמתרגל בקטי כל הזמן עסוק בלזכור את האובייקט שלו ולכוון לשם את הרגש במסירות, אז זה מאוד מאוד מפתח את הגורם המנטלי של דרנפה, של זכירה. אחד הדברים שמלווה את תרגול הבקטי זה חוויה של קדושה. אדם נהיה ספוג בעונג משחרר. יש מצב של בקטי שנקרא מדורה, שזה מתיקות שמימית, וזה האהבה של מה ששמימי ונשגב בכל דבר ודבר. מביא את האדם לראות שלמות בכל דבר ודבר, הכל פרפקט, כל דבר ודבר. איפה שאנחנו נסתכל, אתה רואה את השמימי, את המושלם, אהבה לכל דבר, אנחנו רואים את הפלא, את הקסם בכל דבר שמקיף אותנו. אנחנו קוראים לזה לחיות במנדלה. אז אנחנו צריכים לזכור שהמטרה של התרגול זה לא בגלל שהאובייקט שלנו זקוק להרצה שלנו, כי הם לא זקוקים להרצה שלנו, אלא אנחנו רוצים להביא את התודעה שלנו לרמות נשגבות יותר, אז אנחנו בוחרים אובייקט שעושה את העבודה בשבילנו. המטרה של התרגול של בקטי, של בקטי יוגה היא לעבור מעבר למגבלות של האגו, להשתחרר מהכלא של האגו, ולהכיר את הטבע הטרנסנדנטלי שלנו, את המהות האוניברסלית שלנו. בהמשך הספר, אז סוואמי סטיאננדה מזהיר אותנו ושם דגש על מקומות שאנחנו עלולים להטעות את עצמנו ולחשוב שאנחנו עושים בקטי בזמן שאנחנו עושים משהו אחר. אז הוא אומר, לא לנסות, לא לתת לתחושות שהן מלאכותיות או מאוד שטחיות להשתלט עלינו, לא ליפול טרף למשהו שהוא חיצוני, שטחי ולא עמוק, רק ללכת עם הלב ולהיות נאמנים לעצמנו. אם אנחנו מתרגלים מאוד ברצינות, בסופו של דבר התחושה תעלה, והיא תעלה באופן ספונטני ובאופן כנה ואמיתי. מלכות נוספת שהוא מדבר עליה זה הנושא של דוגמה ופנאטיות ועם דוקטרינציה. והוא אומר שחשוב לבוא אל התרגול בלי ציפיות. זה נכון לבקטי וזה נכון לכל צורה של תרגול. אם אנשים מתמסרים לגורו ומצפים לתמורה מסוימת, או איזה תשומת לב מהגורו, איזה יחס, או אהבה מהגורו, או תגמול כזה או אחר, זה לא בקטי. כשזה משולב בבקטי, אנחנו משחררים את כל האחיזה בתוצאות לאובייקט שלנו. כל זה מוקדש לאובייקט שלי. איך אנחנו יודעים אם האגו יתערב לנו בעשייה או לא? כשזה לא מצליח. כשזה לא מצליח ופתאום כל האהבה הופכת לטינה, סימן שזה לא בא ממניע טהור. בפרק 17 הוא מתחיל בזה שהוא אומר שהזרעים של בקטי נמצאים בלב כל אחד מאיתנו. בדרך כלל הם חבויים עמוק בתוכנו והם מחכים לנבוט, אבל כדי שהם יוכלו לנבוט אנחנו צריכים להשקוט אותם. והמים שהם מחכים להם זה השאיפה שלנו, ההשתוקקות שלנו לנשגב. הוא אומר כל אדם הוא בעצם בקטה, אלא שזה אצל רוב האנשים לא מופיע בחוויה שלהם. הם לא חווים את זה בגלל חוסר ידע על האפשרות הזאת שקיימת בשביל כל אחד מאיתנו, ובגלל המעטה הכבד של ההשקפות השגויות, הדוגמות, הנגעים. אז מהי הדרך להצליח בבקטי יוגה? הדרך להצליח בבקטי יוגה היא התמסרות מוחצת או מהממת אל האובייקט שלנו, האל או הגורו. זאת הדרך אל הנשגב. ככל שהכמיהה שלנו גדולה יותר, כך יותר מהר נצליח לעבור מעבר למיינד הארצי הנחות, וכך יותר מהר נמצא את עצמנו בחוויה שהיא מעבר לחוויה היומיומית שלנו, הטרנסצנדנטלית. ובשפה שלנו אנחנו נגיד מנדל. הוא אומר, באופן אולי קצת מוזר, מה שמעצים את הבקטי זה דווקא היסורים. הבקטה מתייסר כשהוא נפרד מהאובייקט שלו. הוא רוצה להגיע לאיחוד עם האובייקט שלו, איחוד שמימי. אם זה עם האל, אם זה עם הגורו. וכשהוא חווה את הנפרדות, אז יש יסורי לב ויש מועקה. ודווקא מתוך המקום המיוסר הזה והמועקה הזאת, מתעצם את הבקטי ומופיעה מודעות גבוהה יותר. אלא מה? היסורים האלה צריכים לבוא מעומק הלב, מעומק הנשמה. זה מה שמוביל אל העצמה הזאת. אז זה מאוד חשוב לזכור כשאתם בדרך רוחנית, כי בכל דרך רוחנית שאתם עושים ברצינות, לא רק חושבים עליה או מדברים עליה, אלא בפועל מתרגלים אותה, יהיו תקופות שאתם תרגישו, וואו, איזה מדהים, כמה נפלא, ויהיו תקופות אחרות שאתם לא תבינו מה אתם עושים פה, וגם אצלכם אישי תרגישו שמשתלטים עליכם העצלות או הספקות. בכל פעם שיש גל כזה של כאב ושל יסורים, הוא לא נעים, הוא קשה, הוא כואב, והכאב מתאר משהו, וכשהשפל הזה מסתיים, אתם לא יוצאים באותו מקום. ובעיקר זה פותח את הלב. הבקטה, כל מה שבא אליו, כל מה שמופיע בחייו, הוא תופס את זה כמתנה שנועדה להרים אותו לרמות גבוהות יותר של מודעות. המטרה של בקטי יוגה היא לתעל את ההשתוקקויות שלנו, את האמביציות שלנו, את התגובות הרגשיות שלנו, השונות, למה שקורה לנו. כל זה מתועל אל תוך התחושה של הבקטי. כל זה הופך לבקטי, ועל ידי זה שזה הופך לבקטי, זה מחסל את כל השערות האלה במיינד שלנו ומביא אותנו למיינד חד נקודתי. כל הקולות השונים שמטלטלים אותנו במיינד שלנו, כולם ביחד מתחילים לזרום יחד. במקום שכל סוס ימשוך לכיוון שלו, הם מתחילים לאט לאט לרוץ ביחד, בתהליך הזה של אהבה עזה שמזכך אותנו. הבקטי מתמירה את הפרט מן הגס אל העדין אל המעודן. אז מה עושים הבקטות? איך הם מתנהגים, איך הם מתרגלים. אדם יכול לתרגל בקטי ולא לתת את הביטוי החיצוני הזה שתיארנו. יש הרבה בקטות שהם הרבה פחות דרמטיים ונראים כלפי חוץ כחיים חיים שלווים, ויחד עם זה התרגול שלהם יכול להיות מאוד אינטנסיבי. אז יש מספר דרכים לבטא בקטי וכמספר מתרגלי הבקטי. מה שחשוב, מה שהופך את התרגול שלהם לתרגול בקטי, ולא משנה אם הם נותנים לו ביטוי חיצוני דרמטי או לא, זה מה קורה במיינד שלהם. זה מה שקובע. האם המיינד ספוג במודעות הזאת של הנשגב? האם הם חווים את העונג תוך כדי העשייה שלהם? האם העשייה שלהם נעשית כאקט של תרגול, כאקט של הערצה או התמסרות? עם מעט מאוד אגו או בכלל בלי אגו? האם הם פועלים בהתאם למצב, בהתאם לאינטואיציה, ולא בצורה קשוחה ומוכתבת על ידי דוקטרינות כאלה ואחרות? יש הרבה דרכים שדרכם הבקטי מתפתח או מבשיל אצל המתרגל. אז דרך אחת נקראת שרוונם, זה סוג של תרגול שבו התלמידים יושבים לרגלי הגורו, והגורו מספר סיפורי אלים, אז יושבים ומקשיבים לסיפורים שנותנים השראה. סוג אחר נקרא קירטנם, שירת קירטן, אז בשירת קירטן מסורתית חוזרים שוב ושוב על שמות של אלים. השלישי זה סמירנם, זה תרגול שבו אנחנו כל הזמן זוכרים את האובייקט הנשגב שלנו בכל מיני צורות. דרך רביעית שאפשר לפתח את הבקטי נקראת פדה סבנם, זה שירות לרגלי הלמה או לרגלי הגורו, וזה שירות של הלמה או שירות של הגורו שנעשה כשירות של הנשגב. אז זה כרוך בכל מה שכרוך בשירות של הלמה, וזה יכול להיות אפילו קרמה יוגה, אבל כשעושים אותה מתוך המודעות שזה שירות ללמה. גם זו דרך מהירה ביותר להוריד את האגו ולמרכז את המיינד, כי אנחנו צריכים להיות כל הזמן ממוקדים באובייקט שלנו. במיוחד אם זה אובייקט שהוא בן אדם ויש לו מגע איתנו, אנחנו צריכים להיות כל הזמן בפוקוס. כי אם האובייקט הוא שמה בשמיים, אז לפעמים אנחנו לא שמים לב, הוא בטח לא ישים לב, אבל כשאתם עם אדם, אתם תקבלו פידבק כל הזמן. אז זה מאוד עוצמתי ומאוד מהיר ומאוד קשה. עוד דרך לפתח את הבקטי נקראת ארצ'נם. זה כשמשתמשים בכל מיני תקסים למנחות, לפי כללים מסוימים ונוסחאות מסוימות. גם זו דרך לפתח את הפוטנציאל הפנימי שלנו, של הבקטי. במיוחד זה בולט בטנטרה. יש הרבה טקסים ונוסחים שמתעלים את הבקטי שלנו דרכם, חלק מאוד חשוב בתרגול שלנו. עוד דרך, ונדנם, זה כשאנחנו מתרגלים לראות את כל אחד וכל דבר בדמות נשגבה, בתור המלאך. וזה תרגול שבו אנחנו מעריצים כל דבר ודבר, הכל קדוש, הכל מדהים. עוד דרך לפתח את הבקטי נקרא דסיאם, זה התרגול של להיות משרת של הנשגב. זה כשאדם מכוון לעשות אך ורק את רצונו של האובייקט הנשגב שלו. זה תרגול מדהים מדהים, שמאוד מהר מקפד את ראשו של האגו, מהר מאוד. אני משרת, זה לא אודותיי, זה אודות לשרת את האובייקט שלי. מאוד מדהים. 8. עוד דרך, סאקיאם. אז אם קודם בדסיאם הרגע שמלווה את התרגול הוא של שירות, להיות משרת לגורו, לנשגב, לאל, אז בסאקיאם הרגע שמתלווה הוא ידידות, בשלב זה המתרגל הוא כאילו ביחסים אינטימיים עם האובייקט שלו, הנשגב, עם האובייקט הנשגב שלו, אז הוא מתייחס לנשגב כאל חבר, כאל ידיד קרוב, והוא תמיד נמצא לידו. ההתייחסות התשיעית נקראת אטמה ניבדנם, זה התמסרות מוחלטת או קנייה מוחלטת, וזה שלב בהתפתחות של הבקטה. הוא מוביל בסופו של דבר לסוג של ייחוד, ייחוד שבו האוהב והאהוב ועצם האהבה, הקשר האוהב, הכל יחד, הכל נהיה אחד, חוויה של אישניות. יש עוד צורות של תרגול שלא ברשימה, שהן אולי פחות יזו עם בקטי, אבל יש להם אספקטים של בקטי, כמו למשל כשאנשים עושים עלייה לרגל כדי לפגוש קדושים, או מקומות קדושים, או יוגים גדולים. עוד דרך שמובילה לבקטי זה ההירור על מי אני, על הטבע שלי, מי אני, מה אני. אפילו שאלה קטנה כזאת היא לא כל כך קטנה בעצם, מתחילה לפתוח את הדרך, מתחילה לשחרר קצת את הנתיב הצר שבו אנחנו צועדים כשאנחנו לא שואלים אותה. אז לזה יש גם כן שם, זה נקרא סוודיאיה. אוקיי, ויש גם רשימה שסוואמי סטיאננה נותן לנו, זה רשימה של סדנות איך בפועל לתרגל. אז יש מנטרה אופסנה, שזה תרגול באמצעות מנטרה. בתוך המנטרה אופסנה הוא מתאר ארבעה תרגולים שונים. אז אחד זה אמירה בלתי פוסקת של מנטרה, בין אם זה מילולית, בין אם זה מנטלית, אבל כל הזמן יש מנטרה. צורה שנייה זה אנחנו עושים הדמיה של הדמות של הגורו בליבנו. צורה שלישית, כשאנחנו לומדים לזהות כל אובייקט ואובייקט שמופיע בפנינו כביטוי של הנשגב, כביטוי של המלאך. 4. זה תרגול שבו אנחנו מתבוננים במיינד שלנו, מה שאנחנו קוראים במסורת שלנו מהמודרה, התרגול שבו המיינד שלנו הופך לאובייקט שלנו. עוד דרך שבקטות מתרגלים, הם מתעמקים, מסתכלים, מתבוננים בתופעות השונות שקורות בטבע, מסתכלים בזריחת השמש, קיעת השמש, עליית הירח, התמעטות הירח, הפרחים פורחים, הציפורים שרות, העננים חולפים על פני השמיים, התינוקות נולדים, כאילו אין ספור אירועים קוסמיים שקורים כל הזמן, רוב הזמן סביבנו, וזה מין כזה התבוננות פתוחה כזאת במה שקורה. אז זה היה 5, ואם ב5 אנחנו פשוט מרפים, לוקחים צעד אחורה ונותנים לעולם לבוא אלינו ומתפעמים ממה שקורה, אז ב6 אנחנו לוקחים את כל העשייה שלנו, את כל הדברים שאנחנו עושים בכל רגע ורגע, והופכים אותם לשירות לנשגב, תרגול של הנשגב, כל עשייה. כבר אין יותר עשייה שגרתית ובנאלית, זה אין יותר, כל מעשה ומעשה הוא כזה, כל מעשה ומעשה נתפס כהתמסרות לנשגב. ואנחנו כל הזמן מגישים, מקדישים ומגישים את העשייה שלנו לאובייקט הנשגב שלנו. אם זה לגורו, אם זה לאל, מה שזה האובייקט. הבקטה כל הזמן בתחושה של מתן מנחה ושל נתינה ושל מסירות ושירות. וזאת דרך גם כן מאוד מדהימה להביא לשלמות. עוד דרך זה להתמקד בתמונה של איזה דמות קדושה או של איזה יוגי, מתרגל מתקדם או איזה קדוש או איזה חכם, או להתמקד בגורו, בלמה שלנו, במידה ויש לנו. אז לא משנה איזה יוגה אתם עושים ואיזה דרך רוחנית אתם עושים, ממש לא משנה. אפילו אצלנו, הלמה אומרת, אנחנו מציעים מגוון שלם של תרגולים. תראו אפילו בסדנה יש אוסף רב של תרגולים, בעצם הרבה יוגות בתוך התרגול. לא משנה מה התרגול הרוחני שלכם, אם הוא נעשה היטב, במוקדם, במאוחר, הוא יביא אתכם לבקטי. זה קטליזטור בלתי רגיל לדרך, אז למה לא להתחיל כבר עכשיו?
כן, תודה רבה, קונצ'טווה, על הסיכום היפה. אז זה הכל צריך לשמע לכם מוכר, אם זה כל דברים שנאמרו במהלך שני סמסטרים. ועוד קצת נמשיך. אז יש הרבה, כמו שהוא כבר הזכיר, קצת חזרה, יש הרבה סדנאות כדי להעיר את הבקטי. לפעמים הוא מתעורר באופן ספונטני בלי שאתם עושים שום סדנה. לפעמים באופן, פתאום אתם בממד אחר. קשה לנו אבל לשמור את הפריצות האלה. כשהן קורות, מי שזה קורה לו, במתנה מדהימה. אחר כך צריך לעבוד הרבה, לעמול הרבה כדי להתחבר שוב למקום הזה. אז יש סדנות כדי להעיר אותנו, ומי שזה עוד לא קרה לו, הסדנות יכולות להביא אותו לשם. בדרך שאנחנו מלמדים, בדרך המהיאנה הבודיסטית, הדרך שנלמדת שמה, יש שני אספקטים במהיאנה. אחד זה ההתמקדות ברצון להביא ברכה לברואים, ולהפוך את זה כאובייקט. כל הברואים שמקיפים אותנו, אנחנו רואים את סבלם, ואנחנו דרך החמלה מתחברים לאהבה. זה בשיטת שיבת הצעדים וכך הלאה. ודרך נוספת, זה ההתמסרות ללמה, לגורו, למי שיש לו למה. עכשיו, קונצ'וק מנה הרבה אובייקטים של בקטי, שמופיעים בכל מיני מסורות רוחניות בעולם, והרבה פעמים האובייקט הוא דמות כזאת או אחרת שמימית, איזשהו אלוהים שהוא איפשהו. אבל לרוב האנשים קשה לפתח עוצמה מספיק חזקה של אהבה לאובייקט שהם לא פוגשים, לאובייקט שהוא ארטילאי. זה יכול להיות לפעמים מאוד קשה, ואז זה לא יביא לתוצאות המבוקשות. ולכן הרבה פעמים אובייקט שאנחנו יכולים לפגוש הוא הרבה יותר עוצמתי, שזה הלמה. סוואמי סטיאננדה מצטט כאן מכתב שנקרא אודאווה גיטה, מתוך הוודות, שבהם קרישנה, בתוך הכתב הזה, האל קרישנה, נותן הנחיה לחניך בשם אודאווה איך לתרגל עם האובייקט שלו. אז ההנחיה היא מאוד קצרה, אבל זה מעט שמכיל מרובה. הרבה מאוד. אז הייתי רוצה שנעשה את זה במדיטציה קצרה, שהיא קצרה מדי, מה שאנחנו נעשה כאן. צריך לעשות את זה הרבה יותר זמן, אבל זה תעשו בבית. אני אעשה את זה כאן, רק אתן לכם את הפוינטרים, ואם זה נראה לכם, תעשו את זה בבית, תיכנסו לזה, תגישו לזה זמן. אוקיי? אז תשבו לכם בנוח. שימו לב לתנוחה שלכם. שימו לב לתחושות השונות שעולות בגופכם. כמיטב יכולתכם, נסו להרגיע את הגוף. ועברו להתמקד בנשימה. נסו להישאר ממוקדים באופן חד נקודתי בנשימה. שימו לב אם יש משהו שמפריע בריכוז שלכם. אם אם זו תחושה מסוימת בגוף, אם זה צלילים מסוימים שאתם שומעים סביבכם, או ריחות מסוימים, או משהו שקשור בחושים. ונסו להסיט את המיינד מהאספקטים החושיים האלה, הארציים. כאילו אתם מנסים לוותר על החושים שלכם למשך המדיטציה. ולהיות שקטים בפנים. במצב שנקרא פרטיהרה, מצב שבו אתם כאילו סגרתם את דלתות החושים. כעת תביאו אליכם את הדמות של הלמה או הדמות של הגור, אם יש לכם, אם אין לכם, דמות שאתם מוכרים או שבעיניכם היא קדושה. ראו אותם כאילו באוויר מולכם. יושבים שמה, מביטים בכם באהבה רבה, זוהרים, קורנים, שופעים חוכמה וידע וחמלה ויופי. וכעת התמקדו בפניהם, בפנים שלהם שמולכם, שעותים חיוך טוב, חיוך שמימי ואוהב. וישארו עם הפנים האלה, עם העיניים, עם החיוך, עם האור שקורן מהם. מרוכזים עד כמה שאפשר. שאפו ליצור בהירות גדולה, לראות בבירור את הפרטים השונים בפניהם. ופשוט להיות עם הדמות. וכעת, במחשבתכם, יזכרו בריקות של הדמות שמולכם. זה שדמות זו היא השלכה שלכם, תווית שבאה מהתודעה שלכם, ושאין לה שום ממשות אחרת מלבד להיות השלכה מלבכם. ובתור שכזו הדמות יש לה איכות של מרחב או של חלל או של שמיים. לא משהו כבד וגשמי. משהו שבא אליכם מכוח הקרמה שלכם. וכעת חזרו שוב אל הדמות עצמה. ונסו עד כמה שאפשר להרגיש מאוחדים עם הדמות. הדמות הזאת שהיא בעצם באה מכם. להוריד את ההפרדה שבאופן רגיל המיינד שלנו יוצר בינינו ובין העולם שמחוץ לנו. נסו בתוך המדיטציה לוותר על הקו הזה. ולהעצים עד כמה שאפשר את התחושה של הייחוד. נסו לראות את עצמכם בתוך הדמות שלפניכם. וכעת נסו לראות את הדמות בתוככם. כמו שהאור בא יחד עם האש, בלתי נפרדים. הרשו לעצמכם לשקוע לתוך המדיטציה הזאת יותר ויותר. ותנו לה לקחת אתכם מעבר. ככל שאתם יכולים לשקוע יותר לתוך המדיטציה הזאת שמתחילה מדמויות שמוגבלות. ככה אתם יכולים להמריא לתוך משהו בלתי מוגבל, אינסופי. אתם יכולים לאט לאט לפקוח את העיניים. וכאילו שאתם עוברים דרך חור המנעול אל משהו שהוא פתוח לרווחה ואינסופי. יש וריאציות שונות של המדיטציה הזאת שמופיעות בכתבים הוודיים. כדי להצליח בטוב, צריך לתת לעצמנו זמן לעשות את הפרטיה הרה כמו שצריך, לסגת מהחושים, כאילו לא להתעסק בעולם הארצי החיצוני שאותו אנחנו קולטים דרך החושים, להגיע מספיק שקט, וכמובן דרוש כל התרגול שקודם לזה של אהבה ושירות וכך הלאה לגורו, שמאפשר לאהבה הזאת לבוא בעוצמה חזקה ומאפשר לדמות להופיע באופן שהוא עוצמתי בשבילנו. ויש וריאציות, הדמות יכולה להיות כמו שעשינו במדיטציה הזאת שהיא מולכם באוויר. וריאציה שהיא יותר מתקדמת זה לשים אותה בתוך לבכם. אתם גם יכולים לעשות וריאציה שאתם עצמכם בתוך לבכם יחד עם הדמות. תנסו, תתאמו. אז כדי שמתרגל הבקטי, מי שמתרגל בקטי יוגה, כדי שהיוגה תתפוס עוצמה, מומנטום, אז דרושה התמדה בתרגול. דרוש שתהיה המשכיות לתרגול. אז למשל, אפילו בתרגולים שפעמים אנשים עושים יוגה, יוגה, אני מתכוונת, יוגה פיזית, הרבה פעמים התרגול טוב, אז אחר כך יש הרגשה טובה ומרגישים מצב רוח טוב וכך הלאה. או שעושים מדיטציה והיא מדיטציה מוצלחת ואתם מרגישים טוב, ואחר כך יוצאים משם והולכים הביתה או לעבודה או נוהגים בכביש וקורה מה שקורה ואנחנו שוכחים. ונופלים או קוראים לנו דברים ואנחנו שוכחים את ההרגשה הטובה, כי ההרגלים הישנים, הסמסרים, משתלטים עלינו, כי הם טבועים בנו כל כך כל כך עמוק. ואז אנחנו שוב על הרכבת הרים הזאת של up and down של הסמסר. כדי לגבור על ההרגלים העמוקים האלה, הסמסרים שיש בתודעה שלנו שהם אך ורק הרגלים ואין להם שום ממשות מצד עצמם, אז אנחנו צריכים תרגול שהוא מאוד עוצמתי, תרגול שהוא עם הרבה אנרגיה. בקטי תרגול כזה, כדי שבקטי אבל תצליח לעזור לנו לרדת מרכבת הרים הזאת, אנחנו צריכים להשקיע מאמצים לזכור את האובייקט שלנו ולהיות במודעות לתרגול כמה שיותר. ואני חושבת שהזכרנו את זה בתור סחירה, הסחירה הבלתי פוסקת. בשיעורים הקודמים דיברנו על האספקט של סמירתי, סחירה כל הזמן של האובייקט שלנו. והסחירה עצמה היא תרגול מאוד עוצמתי, אבל קשה לעשות אותה אם אין את ההתמסרות. כשיש את האהבה ויש את ההתמסרות, אז הסחירה באה באופן אוטומטי, קצת כמו שהדבורים נמשכות לצוף של הפרחים, זה קורה אוטומטית, או כמו זוג אוהבים, שמישהו שרק התאהב פגש את בן או בת הזוג המדהימים שלהם, והם לא יכולים להפסיק לחשוב עליהם, ואז הסחירה באה אוטומטית. אז זה הרעיון של בקטי, שאתם כל הזמן בתוך המצב הזה עם האובייקט שלכם. זאת אומרת, במילים אחרות, הסחירה צריכה לעבור ממקום שאתם מתרגלים על הכרית ואחר כך חוזבים ושוכחים, למקום שבו זה באופן ספונטני מתעורר כל הזמן. כמו בדוגמה של הזוג אוהבים. אז זאת העוצמה ועוד יותר שאנחנו רוצים להביא לתוך התרגול של הבקטי. והבקטה הוא ספוג באובייקט שלו ובמסירות שלו לאובייקט שלו כל הזמן, 24 שעות ביממה. אז אתם יכולים להעריך שזאת רמה גבוהה של תרגול שדורשת הרבה מאיתנו, בין השאר דורשת את כל השחרור, אחיזה וכל הדברים האחרים שיאפשרו לנו להפנות את האנרגיה המנטלית שלנו לשם, אבל שכרה בצדה היא זו שמאפשרת לנו לעבור מעבר. דרך אחת לעזור בסחירה הזאת היא להשתמש במנטרה של השם של הגורו. הוא קורא לזה רכבת אקספרס, למודעות פתוחה. זה החזרה על השם של הגורו. הוא מצטט בקטה בשם רמדס, שאמר, הדרך המהירה ביותר והקלה ביותר אל הנשגב היא כל הזמן לזכור את הנשגב, וזה על ידי שחוזרים שוב ושוב על שמו המתוק והעוצמתי. זה הציטוט. אז השם הופך למנטרה. וכשאדם לומד לתרגל את זה בצורה כזאת, הוא חוזר על השם, אם זה במילים או מנטלית, בלי מילים, עם מודעות, תוך שזוכר את המשמעות. זה מביא להרמוניה בכל המיינד שלנו, כי כאמור, הדמות הנשגבה הזאת היא השלכה של חלק הנשגב שבנו, וכשאנחנו ממקדים את עצמנו שמה, זה מביא להרמוניה בכל הישות שלנו. והרבה פחות אנחנו מושפעים מאירועים חיצוניים שקורים לנו בעולם הארצי שלנו. המודעות שלנו מתפתחת וגדלה. המיינד נהיה מאוד מרוכז ומאוד עוצמתי. וזה אוטומטית עוזר לשבור את כל ההתניות של האגו, של הגוף, של המיינד. ומביא לידע. לידע טרנסנדנטלי ולהגשמה. הנה ציטוט מהבקט הגדול בשם כביר מהודו, תרגום שלי. כאן הצהיר לצלילו הרם של הטוף, שעם כל נשימה שחולפת בעינך זוכר את שם אדונך, עובד את ההזדמנות להכניע את כל שלושת העולמות ולהשיג את מרומי רוחך. אז זה התרגול עם המנטרה של השם של הגורו. וזה קראנו ג'אפה. אתם זוכרים? ג'אפה. אז ההנחיה היא לנסות לחזור על מנטרה שוב ושוב באופן רציף במשך כל היום, וכאן כתוב גם כל הלילה. ואם זה קשה, אז לפחות כשמתעוררים, אז לזכור את השם, את המנטרה של השם עם מסירות, כשמתעוררים, ואפילו בלילה, הוא אומר, אפילו תוך כדי שינה. ובסופו של דבר, זה ירווה את כל המיינד שלנו במחשבות חיוביות ובתדרים חיוביים. וכשמגיעה העוצמה וההתמסרות והסחירה, הכל ביחד יהפוך לטבעי ולספונטני. זה לא יהיה משהו מאולץ או מלאכותי. וזה הופך לנקודת מוקד לרגשות שלנו והתחושות שלנו. ואתם יכולים לדמיין, אם מישהו לוקח את זה וממשיך בתרגול הזה עוד ועוד ועוד ומעצים אותו עוד ועוד ועוד, הוא קצת נהיה כמו שיקור מהתרגול הזה. הוא משתכר, נכנס לטרנס כזה. זה הרעיון. זה הרעיון של התרגול של בקטי. יש את המושג שדיברנו עליו, השתדבת, שזה מה שאנחנו קוראים אידם בטיבטית, המלאך האישי שלנו. אז אנחנו כל הזמן במחשבה עם המלאך הזה שלנו. מה שיקרה דרך התרגול הזה, אנחנו נתחיל לשמוע ולראות ולחוש את הקדושה בכל מה שאנחנו פוגשים. לאט לאט זה מרווה את המיינד שלנו בקדושה ובנשגבות. פה יש ציטוט ממתרגל סופי בשם חפיז, שמעתם את השם? שהוא היה בקטה רציני. הוא אומר, על לוחו של עולם לא רשום דבר מלבד שמך הקדוש. מהו השם שבו לך אקרא? רק שמך, רק שמך, רק שמך. אז כל דבר זה רק אהוב, האובייקט האהוב הנשגב. ואז הבקטה מתחיל לראות את זה, כמו שאמרנו, בכל דבר סביבו. והוא רואה רק קודש סביבו. מה שאנחנו קראנו להיות במנדלה. זה השער להיכנס למנדלה. והוא רואה את זה כל מקום סביבו, הוא חש את זה כל הזמן בליבו. זה המסלול, זה הדרך להגיע אל החוכמה הפנימית, אל העולם הפנימי של חוכמה טרנסצנדנטלית. מי שזה התרגול שלו לא צריך לקרוא המון ספרים, הוא לא צריך לתרגל מיליון סוגים של יוגות. התרגול הזה מספיק. אם מישהו יש בו את היכולת הזאת להתמסר בצורה כזאת עוצמתית, פשוט להתמכר, אפשר להגיד להתמכר, לחזרה הזאת הבלתי פוסקת והסחירה הבלתי פוסקת של השם הקדוש, של האובייקט הנשגב שלו. כל ההוויה שקועה שמה, אנחנו המומים על ידי התחושה הזאת, בהתמסרות מוחלטת. וזה מביא אותנו לחוות קדושה בכל מקום. מה שמעצים כמובן את הסחירה, זה אם יש לנו אהבה גדולה בליבנו אל האובייקט שלנו. והאהבה הזאת תביא לסחירה מתמדת, למודעות מתמדת. מעין צמא בלתי פוסק. סחירה שאנחנו לעולם לא שוכחים את האובייקט שלנו, ויש לנו כמיהה בלתי פוסקת להתאחד עם האישתא דבטה, עם האובייקט הנשגב שלנו. אז כאמור, זה תרגול של 24 שעות ביממה, כל הזמן, עם כל פעימה של הלב, עם כל נשימה. זו הדרך של בקטי יוגה, כשהיא מתעצמת. והבקטות אומרים שכשאנחנו שוב ושוב שרים את המנטרה של השם של האובייקט הנשגב, אז האובייקט הנשגב ירדוף אחרינו, הוא יבוא אלינו לכל מקום, הוא יהיה איתנו בכל מקום. הנה ציטוט מכביר, שזה היה התרגול שלו. הוא אומר, חזרתי אל טבעי המקורי הטהור, שאינו ניתן לתיאור. תודעתי נהייתה צלולה כקריסטל, כמימי הגנגס עצמם. האל עצמו ממשיך לבוא בעקבותיי וקורא לי כביר, כביר. אז זו תחושה, כאילו האובייקט רודף אחריו. וכביר הוא דוגמה שמופיע הרבה כמישהו שהצליח בתרגול הזה. מישהו שבאמצעות ההתמסרות הזאת לאובייקט שלו עבר מעבר. אני אפסיק כאן. כמו שקונצ'ק מנה בסיכום שלו, אתם יודעים שהקירטן היא דרך תרגול, שהיא דרך אחת לתרגל בקטי ולהאיר בקטי בליבנו. שירה מקודשת שבה אנחנו שרים גם, לא רק מקשיבים לשירה, אלא אנחנו בעצמנו גם שרים. אז בקירטן יש את האלמנט הזה של חזרה ושל הדהוד. אז הזמנו את להקת הקירטן שלנו, אז אני ביקשתי שהם יעשו לנו קצת קירטן היום, אז יכולנו להצטרף אליהם לשירה. תודה רבה.
תודה, תודה. ההזדמנות. תודה לכל החברים. מורה נשגבה, כל הטוב שבי זורמת על דרכי, עקוד לה, ואני שב הביתה. אני שב לכאן, אני שב הביתה, אני שב
day.
Oh,
אז בואו אנחנו ניפרד היום וניפגש שוב מחר. נפלא להיפגש שוב, לילה טוב, ניפגש מחר.